כן? טוב, אני אתחיל לקרוא מההתחלה. סדר החיים של שנת השמיטה הוא על פי חפץ הפנימי הטבעי של תשוקת הטוב והצדק, השוויון והמנוחה, שהכרה אלוהית ותשוקתה מטביעה בקרב האומה, אשר אין זה לה תכונה חיקויית, דבר מלומד מן החוץ, כי היא מנחלתה הטבעית ממקורה עצמה. אבל מקור ישראל כשמתגלה בתוהרו, איננו עומד על עומדו, מתגבר הוא תמיד ומתרחב והולך. מקנה הוא לעצמו את אומץ הפעולה וכוח ההשפעה, וסופג לתוכו את העילוי של הבחירה הטובה, התשובה הטהורה, המתגברת בתגבורת האלוהיות של החיים כפי מקור ישראל. נמשך הוא והולך בקדושתו בכל משך הזמן של הפרקים. מונים שמיטין לקדש יובלין, להכשיר אליו את החיים. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. ומצינור החיים של היובל, שהוא הולך במעלות שלביו ומתפשט עד בואו אל חיי האומה בצביונם הפרטי, יונקת היא השמיטה ומתמלאת את זיבה השלם והרענן, המתגלה בה מתשוקתה אל הסדר האלוהי שיחול במלוא כל היקום, ולא רק בקרבה פנימה לבדה. והולך ומתעלה הוא הרוח, עד שנצבר כוח גדול ועצום שיש בו דיונים, לא רק לגלות את הטוב שישנו במזומן באוצר חיי האומה לשמור את צביון החיים כמידתה של השמיטה, כי אם גם ליישר את המעקשים והקלקולים של העבר ולהעמיד את מצב חיי האומה על פי הווייתה המקורית, לשיבם לימי העלומים ברעננות מטעה, ולגלות לא רק מה שגנוז בטבעה של נשמת האומה בפועל, כי מה שמוכשר להתגלות ולהאיר בקרבה על ידי עזרת התגלות ההטבה הבחירית שלה, שהיא צריכה להאיר את ההתרוממות היובלית. אז את כל זה הסברנו, נכון? או כבר עברנו אל מעבר? עברנו אל מעבר? אבל הולך ומתעלה הרוח. טוב, אם כי עדיין אני חושב שהסברנו את זה, אבל תכן שלא קראנו והסברנו. אז והולך ומתעלה הוא הרוח, עד שנצבר כוח גדול ועצום, שיש בו דיונים לא רק לגלות את הטוב שישנו במזומן באוצר חיי האומה, לשמור את צביון החיים כמידתה של השמיטה, כי גם ליישר את המעקשים והקלקולים של העבר, ולהעמיד את מצב חיי האומה על פי הווייתה המקורית, לשיבם לימי העלומים ברעננות מטעה, ולגלות לא רק מה שגנוז בטבעה של נשמת האומה בפועל, כי מה שמוכשר להיגלות ולהאיר בקרבה על ידי עזרת התגלות ההטבה הבחירית, מה? על ידי עזרת התגלות ההטבה הבחירית שלה, שהיא צריכה להאיר את ההתרוממות היובלית. טוב, זה משפט מאוד חשוב, צריך לשים לב. יש מצב שנמצא בנשמת האומה בפועל, וזה נקרא בפועל. רק נשים לב שהרב קורא לזה בפועל, במקום שמה שנמצא בנשמה, אנחנו תמיד נוהגים לחשוב שזה בכוח. אני לא חושב שאנחנו טועים, אבל ודאי שגם הרב צודק. למדנו שישנם שני בכוח. יש בכוח ובכוח של בכוח. השמיטה מוציאה את הנשמה אל הפועל. מה שנמצא בפועל בנשמה, ראוי לו שיתגלה. ישנם נטיות נשמתיות, ישנם תביעות נשמתיות, ישנה תביעה שהיא נמצאת ב... כוח האומה, כוח הדור, בתוכו פנימה. ומארג החיים, מהלך החיים, טבע החיים, שטף החיים, החילוניים, הרגילים, הוא מונע את הנטיות מלצאת מן הכוח אל הפועל. אולי, אני מתאים אם זה נכון מה שאני אומר, אבל נגיד, אחר כך נחשוב אם זה נכון, אולי כמו החלום של הכוזרי. יש לו בנשמה, בפועל, את צורת החיים הנכונים. הוא יודע מה נכון. יודע כי נפשי זכה. ואני לא יכול לקבל את השטויות שלך, פילוסוף. כי הוא גד לי בחלום שזה לא מה שאתה אומר. אז אני לא יודע מה אני צריך לעשות, אני לא יודע מה צריך. לא יודע מה צריך להיות, אבל כשאתה מדבר, אני יודע מה אני לא צריך להיות. אז אני יודע ולא יודע. בסוף, שאני אשמע את הדברים, אני אגיד, או, זאת הפעם, עצם ועצמי. זה ידעתי. באמת זה מה שביקשתי, זה מה ש... ישנה מין תודעה עמומה שהיא בפועל בנשמה. וברוח, בנפש, בחיים ממש, זה עמום, זה לא בפועל. כשטף החיים הוא מסיח את הדעת מעצם דעתה, מעצם מופיעה. באה שבת, מסירה את הלוט מעל נטיית חיי האדם הפרטי, מופיע בו נשמה יתירה. היא אפשרות לתחושות יותר ממשיות של מה שמניע אותו כל הזמן, ראשון בשבת, שני בשבת וכו'. באה שבת הארץ, הוא מסירה את הלוט מעל שאיפת חיי האומה בפועל. מה שבפועל מניע אותה כל הזמן במשך כל שנות החול, נקרא לזה ככה. ומכל מקום יש מושג שהרב צבי יהודה ז"ל היה מנגן אותו כל מיני הזדמנויות, שנבין את עומק הפשט, ועתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לאמו. יש גידול בפועל, ויש גידול בכוח. יגדל נא כוח השם, ההופעה האלוהית היא איננה סגורה, היא איננה פוטנציאל. והפוטנציאל עצמו הוא בעל פוטנציאל ל... היפר פוטנציאל, למשהו עוד יותר עליון. ומן הסתם זה יכול להמשיך ככה לאין קץ. זה תוכן היובל. היובל הוא הולך ומתעלה הוא הרוח, עד שנצבר כוח גדול ועצום, שיש בו די עונים, לא רק לגלות את הטוב שישנו במזומן. הוא מוכן, אבל זה תכף יקרה בפועל. הוא מוכן בפועל, באוצר חיי האומה, לשמור את צביון החיים כמידתה של השמיטה. בוא לא נאבד את אופיינו, יש לנו כבר אופי, יש לנו כבר איכות. יש כבר איזה לא מודע קולקטיבי שכך אנחנו רוצים להיות, ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים להיות, יודעים את הנכון ויודעים הלא נכון, באופן קולקטיבי. אבל פה לא רק אבא ולא נהיה את מה שאנחנו עכשיו ונהיה את מה שאנחנו רוצים להיות. ויש עוד כוח לא לוותר על מה שאנחנו עכשיו, אבל מה שאנחנו עכשיו זה לא תקין. שלא לדבר על זה, שמעט שאנחנו עכשיו, לפעמים זה יכול להיות פשוט עקום. הוא מקולקל. אבל גם במקום שזה לא עקום ומקולקל, זה קטן. כי יש בנו תחושה שיכולים לעשות את מה שאנחנו עושים בעוצמה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר איכותית. התוכן של היובל כתוכן התשובה. יש בו כדי ליישר את המעקשים והקלקולים של העבר, ולהעמיד את מצב חיי האומה על פי הווייתה המקורית לשיבם לימי העלומים ברעננות מטעה. לא זוכר אם פה אמרתי את זה, אבל אני אומר את זה בשבועות האחרונים באיזשהו פורום. יש חיים ויש רעננות. פה דיברנו על זה, על ההבדל בין רענן לבין חי. טוב, אז עכשיו נגיד. אז בכתבי הרב, רענן זה מתאים אל המקור. יש חיים ויש רעננות. יש מה שמחיה ויש מה שמרענן. שתולים בבית השם דשנים ורעננים יהיו. זה מאוד מאוד מתאים לנו פה. השמיטה היא בבחינת מה שמחיה אותנו. בואו נחיה את חיינו. אבל היובל הוא בבחינת לא מה שמחיה אותנו, אלא מקור החיים שלנו. הנקודה שמחיה את החיים. הנקודה של מקור החיים. שהחיים כפי שהם יונקים מחיי החיים, מנשמת הנשמה. וצריך לשים לב ולהסתכרן עם מה שדיברנו בפעם הקודמת. דווקא נשמת הנשמה, דווקא משהו עליון מכל, מקורי מכל, אלוקי, הוא דווקא זה שמופיע מכוח הבחירה החופשית של המעשים הפרטיים, של האנשים הפרטיים, המאמצים הפרטיים, הממדים הפשוטים שהם הולכים ומתכנסים דווקא אל המציאות היותר פנימית, היותר כללית. הולך ומתעלה הוא הרוח עד שנצבר כוח גדול ועצום, שיש בו דיונים לא רק לגלות את הטוב שישנו במזומן באוצר חיי האומה. מזומן באוצר חיי האומה זה בכוח. לא, זה בפועל. לא רק לשמור את צביון החיים, לשמור את צביון החיים זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שנמצא באוצר חיי האומה במזומן. שחיי האומה בפועל, החיצוניים ממש, מפריעים. זה עניינה של השמיטה. כי אם גם ליישר את המעקשים והקלקולים של העבר, לא רק לעבור לספירה אחרת, אלא זאת אומרת, לעבור לספירה אחרת ולהשאיר את הספירה הנוכחית, להגיע לספירה המקורית, שכל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה, הכל ברא לכבודו. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וצורו ומרוכה שעושה שלום וראה את הכל. הוא בורא, איך כתוב בלשון ירמיהו, הוא בורא את הכל, רע. כי באמת הכל, הכל, טוטל. ובמסגרת זאת, כשבאים אל המבט המקורי הזה, אז אין ויתור, אין ויתור על ספירה, לא עולים לאיזה ספירה. או שעולים לספירה כזאת שכוללת את כל הספירות. גם ליישר את המעקשים והקלקולים של העבר ולהעמיד את מצב חיי האומה על פי הווייתה המקורית. לשיבם לימי העלומים ברעננות מטעה. תשובה. תשובה אל ההוויה המקורית. אבל פה צריך להבין, תשובה אל נשמת הנשמה. אל מגמת המגמות. תשובה לקדוש ברוך הוא. שהוא הוא נשמת הנשמה. וממילא נמצאים באותה ספירה של רעננות מטעה. עם ישראל הוא נצר מטעה עם מעשה ידי להתפאר. המטע האלוהי הוא הופעת האומה כפי שהיא בנקודת הראשית שלה, מחוברת לחלוטין עם הידע האלוקית. אולי אתם זוכרים, אם לא כולכם, או פחות חלק מכם, אבל זה המטבע הלשונית שהרב משתמש שם בלמהלך האידאות. שם שהוא מתחיל לדבר בפרק ב' על עם ישראל, הוא אומר, בראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור בעת השלטון הכביר של אלוהיות ותומתה פרעותה, וכולי, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז על איזה תקופה הרב מדבר פה, שהיא ראשית מטעו של העם הזה, שאז נתגלתה הנטייה, השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. נכון, אבות, אברהם אבינו. הוא ראשית מטעו של העם הזה. וכולי, ואז הוא ממשיך, הוא מתאר פה בפרק הזה את כל מטעו של העם הזה, מה צריך להופיע שם, ואז הוא מתאר. בכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדמים בפריחתה והתחלת גידולה, מימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, הגיע בנשמתה מהזירה בתעופה גדולה למכור האורה העליונה. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי הידיעה האלוהית הצלולה בכל אהבת אש עוד עוז אהבתה ובכל תפארת הוד רם גבורתה, ומברכי נוגה חתמה לה את חותם לאומניותה, ובאוצר הידיעה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה הידיעה האלוהית בתכלית הכישרון אל השכלול העליון והגמור המאיר את העולם כולו בכבודו. באמת הוא מתאר פה את מעמד הר סיני. שם נברנו, שם נוצרנו, שם הופיעה הנשמה שלנו במילואה, ושם הופיעה המציאות המקורית של מעמדה הרענן חוזרת האומה ביובל לשיבם לימי העלומים ברעננות מעטה, שבנטיעה הראשונית של האומה היא קשורה עם מקור החיים המוחלט. ולגלות לא רק מה שגנוז בטבעה של נשמת האומה, בפועל, אתם רואים? גנוז בטבעה של נשמת האומה בפועל. תראו את התרתי דסתרי הזה. אם גנוז, אז זה לא בפועל. ואם זה בנשמה, אז זה לא בפועל. כן, זה שפת הרב, וצריך להתרגל לזה. כי הוא... זה אחד מהנקודות שמבלבלים את הלומדים של כתבי הרב. כי הרב כל הזמן מדבר על המציאות בפועל. זה קשור למשל לגאולה. אנחנו, ברוך השם, נמצאים בעיצומה של גאולה, נכון? גאולה בפועל. אבל באיגרות בחלק ד', שם באיגרת א', מ', אז הוא מסביר לרב ציודה שמה שהוא מדבר, שאנחנו בגאולה בפועל, הכוונה בנשמה. בנשמה כבר אנחנו, כל הגאולה כבר נמצאת. הכל יש. רק בפועל אנחנו בהתחלת הגאולה. וכל אורות פחות או יותר הוא מדבר על זה. אורות מדבר על מה שאנחנו בפועל, בנשמה. רק מה שאתה רואה בעיניים, הרב רואה את זה בעיניים, כי הוא רואה כל הזמן, הוא רואה כל הזמן את המצב של הנשמה. אז זה ברור. אבל בשביל זה צריך להיות בעל הראייה, מה שנקרא. אבל בעיניים שלנו, אז אנחנו נמצאים בהתחלת הדיגולה. התחלת הדיגולה? טוב, כמובן, הרב ציודה אמר, התחלת. לפני 100 שנה, לפני 24 שנה, אז הרב ציודה אמר, התחלת. לפני 100 שנה, לפני 24 שנה, אז זה היה עוד לפני כן, כי הוא אמר את הדברים עוד לפני כן, זאת אומרת, כבר 100 שנה אנחנו בהתחלת, כמה זמן אנחנו בהתחלת? כל הזמן התחלת? 100 שנה התחלת? אנחנו אבל מכל מקום אנחנו קדימה בתוך ההתחלת, עמוק בתוך ההתחלת. זה הגדרתי. וכל מה שהרב מתאר זה מדבר על מה שאנחנו בפועל בתביעה הנשמתית, והכל רץ לזה. אם לא נפריע. ומכל מקום יש שורש עוד יותר פנימי לזה. את הסוגיה הזאת הרב מסביר על סוגיה הלכתית בשבת, בעין היה באיזשהו מקום סוגיית כפות. בעין היה בשבת חלק ב', באיזשהו מקום יש שם סוגיית כפות. מה זה כפות? בשבת, אתם יודעים, מותר לטלטל, זאת אומרת, בשבת אסור לטלטל מוקצה. אבל לטלטל דבר חי זה פטור. כי לא מותר, אבל זה פטור. כי החי נושא את עצמו. עכשיו, יש שם שאלת כפות. מה דין בחי? רק הוא כפות. ואז באמת, למרות שהוא חי, מאחר שהוא כפות, אז, אם אינני טועה, אסור לטלטל אותו. זה לא רק פטור, זה אסור. למרות שיש לו פוטנציאל. זאת אומרת, החי נושא את עצמו, הכוונה, החיים שלו, בפועל הוא לא נושא את עצמו, אתה מטלטל אותו. זה נקרא שהוא נושא את עצמו, כי אם ירצה, אז הוא נושא את עצמו. אבל במקום שזה לא תלוי ברצון שלו, אז זה נקרא שהוא לא, הוא לא חי נושא את עצמו. למרות שהוא חי, הוא לא נושא את עצמו, כי הוא כפות. על כל פנים, יכול להיות עוד שלב ביניים. והוא, הגמרא מדברת שם על, אם אינני טועה, נקרא פרדחתא. פרדחתא זה פרסי שהוא לא זז, מין משהו בטח מהברהמינים שם, מהצולה הפרסית, שהם יושבים כל היום בפריון, ויש להם שרתים, שרים, אני יודע, מהחשדרפנים, משהו כזה. והוא, כשהוא צריך לעשות משהו, אז הוא אומר, תלבישו אותי, תאכיל אותי. למה שזוז? יש לו משרתי. והוא לא הולך על הרגליים, כי למה ללכת על הרגליים? נוסעים אותו. אז מה הדין ביחס לנסיעת פרדחתא? אז אומרת הגמרא, לא, דבר כזה זה נקרא חי שנושא את עצמו, למרות שהוא לא, אף פעם לא נושא את עצמו. אז זה לא בגלל שהוא לא יכול, זה בגלל שהוא, הוא לא רוצה, והוא משהו אצלו דפוק, משהו אצלו. מה אומרת? יש ראיה, שפעם אחת ראיתי את המלך שכעס על אחד מהם, אז הוא רץ כמו, שהוא רוצה, אז הוא יכול. למדנו שיש מצב של בכוח, יש מצב של בכוח של בכוח, ויש מצב שכבר נפתח הביקוח של הביקוח, הוא לא כפות, אבל נפשית הוא כפות. כי הוא כבר רגיל כל כך לא לזוז עד שהוא לא זז. אבל אם יש איזו סיטואציה, אפילו חיצונית, שהיא תפעיל אותו נפשית, ואז מכוחו הנפשי הוא יזוז, זה נקרא חי שנסתת. טוב, לכל פנים, לענייננו, יש גם דברים כאלה בנשמה. יש חי כפות. זאת אומרת, בכוח, אני רוצה להגיד שהשמיטה היא בבחינת חי. רק זה לא בטוח שבפועל הוא נושא את עצמו. השמיטה בפועל באה על מנת שאנחנו ניתן את האפשרות לחיים שיישאו את עצמם. אבל היובל זה מציאות רחוקה יותר, כי היא בבחינת חי כפות. והמאמץ הבחירי של הפרטים והאומה לאורך 7 שנים, 7 פעמים, הוא זה שהולך וחושף את המקוריות המוחלטת, את התואם המוחלט, שהוא מקיף את חיי האומה באופן טוטלי. לא רק מבחינת הפוטנציאל שלה, אלא גם מבחינת הבפועל שלה, בכל השלבים כולם, בצורה כזאת, שהיא מחזר את כולם, עם קלקוליהם, אל היושר האידיאלי. האלוהי שכולל את הכל. להשיבם לימי העלומים ברעננות מטעה ולגלות לא רק מה שגנוז בטבעה שנשמת האומה בפועל, כי מה שמוכשר להיגלות ולהאיר בקרבה על די עזרת התגלות ההטבה הבחירית שלה. שהיא צריכה להאיר את ההתרוממות היובלית. אז הנה ככן, זה צריך לעורר אותנו למחשבות, שאם חשבנו שכל המעשים הטובים שלנו, כל עניינם, זה רק כדי לגלות מה שיש לנו בנשמה, למדנו שזה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהמעשים הם כאלה, בעיקר במקום שיש לנו קלקולים. במקום שיש לנו קלקולים, אז ודאי, כי אנחנו, נשמתנו מצב נתון. והקלקולים צריכים להחזיר אותנו לתואר הנשמתי. אבל יש עוד פן של תשובה, שמן הסתם זו תשובת הצדיקים, שבוא נגיד, נשמתה מהירה. ומכל מקום, כל ימיהם בתשובה אמורים להיות. כי עניינם לעלות אל מעבר למה שיש בנשמתם. להתגלות עוד יותר עליונה. אלוקית. נשמת הנשמה. התוכן שאין לו גבול. ילכו מחיל אל חי, יראה אל אלוקים בצביון. זה לא רבנן דבי רבי עמי, ואמרי לה דבי רבי חנינה. זה רבנן דארץ ישראל. גדולי ארץ ישראל. דייני דארץ ישראל. כי אבו מפטרי, שהיו נפטרים אחד מהשני, אז איך הם היו נפטרים? אז בברכה ארץ ישראלית הסיסית, היו אומרים, עולמך תראה בחייך וכולי. עכשיו נתמקד בעולמך תראה בחייך. היה מסביר הרב ציודה כזכור. עולמך, העולם הבא, תראה בחייך, בעולם הזה. רוצה לראות איך זה הולך, רוצה לראות עולם הבא, יעסוק בתורה בארץ ישראל. כי תורת ארץ ישראל, בעומק העניין, זה תורת עולם הבא. בעומק העניין זה, כי מה זה בכלל עולם הבא? עולם הבא זה מה שלכל ישראל יש חלק, שנאמר, עמך כולם ירשו ארץ. ירושת הארץ זה החלק לעולם הבא. בארץ ישראל, הקשר לארץ, שאיננה דבר חיצוני לאומה, כעניין חיצוני לאומה, אלא היא חיי האומה, זה העולם הבא. אז בארץ ישראל, זה כל הנקודה. עולמך תראה בחייך. לא צריך להגיע למצב אחרי המוות, בשביל להיות במצב של נצררים בצרור החיים, נאספים אל האבות. יש מי שחי את חיי אבן ישראל פה, עלי אדמות. הכל מסכת אחת, אורגנית אחת. עולמך תראה בחייך. עכשיו, צדיקים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. סביר שצדיקים, בוא נגיד, יש כל מיני מדרגות בצדיקים, אבל סביר שיש סוג של צדיקים שהם כבר, הברכה הזאת של דבי רבי חנינה, דבי רבי עמי, רבנן דארץ ישראל, זה מתקיימת בהם, אתם מבינים? כי זה לא סתם מילה. סביר שיש כאלה שמבורכים, מבורכים בפועל. יש כאלה שהם באמת רואים עולמם בחייהם. אז מה? אז הם כבר זהו? הגיעו אל עולם הבא? אל המנוחה? התשובה כן. הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. רק המנוחה והנחלה של עם ישראל זה אי המנוחה. כמו שאומר השלה. המנוחה, על מנוחתם יקדישו את שמך, מנוחת השבת, זה מנוחה של אי מנוחה. זה המנוחה של עולם הבא. שאין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אלא יחו מחי לחי לראה אלוקים בציון. וזה התוכן שמתגלה ביובל. אותה נקודה של מנוחת העולם הבא, של אי מנוחת העולם הבא, של העלייה המתמדת, שגם שבמקום שהמציאות הנשמתית, איך נגיד, לו יש דבר כזה, היא ממוצאת, אז המהות הנשמתית היא עלייה אל מעבר למציאות הנשמתית, אל מקורה, אל שורשה, להתרענן במקור אלוקים חיים. לא שומע?
בבחירה.
ודאי. כן? לא שומע? אם זה כמו הברכה בנפש החיים. אני יודע מה זה הברכה בנפש החיים, אבל לא יודע מה זה זה. מה זה זה כמו הברכה בנפש החיים? מה זה זה? מה כוונתך במילה זה? תוספת. זה אני כבר לא שמתי לב. אתה אומר שזה מה שכתוב בנפש החי? תכן, אני לא זוכר. כל פנים, אני חשבתי שאני זוכר שכתוב בנפש החי, שברכה זה נשון תוספת. יש שם גם את הרזולוציה הזאת של תוספת יכולה להיות תוספת התגלות, הנשמה. האם הוא כותב את זה שזה תוספת לנשמה? אני לא זוכר, אני לא אומר שלא. מה? תוספת של שם השם. אבל אם הוא משווה את זה ביחס למציאות הנשמתית, אתה אומר, נסתם מתכוון לזה. לכן שהוא גם כותב את זה בפועל, אבל כאן לא זוכר. בסדר. כן. האמת היא, זה לא כל כך משנה. כי אני סתם נזכרתי באיזו אנלוגיה. היא לא באה להסביר. את הסיפור של השמיטה ביובל הבנת? יש פוטנציאל, פוטנציאל לפוטנציאל. הבנת? אם כן, אז זהו. הקפות רואה, בסדר, סתם סיבכתי אתכם. חשבתי להגיד סתם דבר. סתתי, לא נצטרך כל כך להסבר את העניין. ואם הבנת עיקר העניין, אל תסתבך. כן. לא רק, אתה מבין, אני מבין שלא רק כיוון הגענו לשנת ה-50, חבר'ה, צריך לשמור יובל. יובל שומרים כל הזמן. קצת כמו לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. זאת אומרת, ברוך השם יום יום, יעמוס לנו יש אופי יום. ברוך השם יום יום. טוב, בית שמאי, בית הלל. אבל עובדים על השבת, שבת זה מי שטרח בערב שבת. יובל, זה 50 שנה עובדים על היובל. רק בסוף, מגיעים לזה. אבל זה כל הזמן הולך ומופיע. בסדר? תמשיך.
כן, אז מה?
אז
זה בעצם, מה שרב אומר עכשיו, זה על ידי עזרת התגלות ההטבה הבחירית, כלומר, זה כל ה-50 שנה,
אז
מגיעים
להערה הזאת? כן. המסקנה של הכל בבת אחת. שכולל את כל הפרטים.
עכשיו, הנושא של לא רק המצב העובדי, אלא גם המצב של הדורות שהיו,
מה אתה אומר? כן, היובל להיות תקופת הארוחה מיסוד החופש של... כן, נכון. לא את כללותה בדור הווה היחידי, כי אם את הדורות שלה, כן. אז מה? לא הסברנו? תראה, הסברנו את זה עכשיו, מתי שהסברנו את המילים פה, כי מידתה של השמיטה, כי אם ליישר את המעקשים והקלקולים של העבר. כי הסברנו שאנחנו עולים פה אל המציאות המקורית, והמציאות המקורית, והרי אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, הכל, המציאות המקורית, שהיא נדבקת במקורה, המקור הוא טוטלי. אז הוא לא, זה דרכנו דווקא בדיבורים, זה לא עוברים לספרה אחרת. אלא עוברים לספרה כזאת שכוללת כל הספרות. נכון שאמרנו את המשפטים האלה? זה אומר שהשלמות האלוקית היא לא איזה פאזה במציאות. ויש פאזות אחרות שהן מחוץ לזה. לא. השלמות האלוקית לא יכול להיות משהו במציאות שהוא לא כלול במציאות האלוקית. זה בהגדרה. כי אם יש משהו מחוץ לעניין, אז זה כבר לא אלוהי. זאת אומרת, העניין הוא לא אלוהי. כי הקדוש ברוך הוא בהגדרה הוא מינימום הכל. אז לא יכול להיות משהו מחוץ למציאות האלה. וכיוון שעולה האומה ומתלכדת עם מקוריותה, היא עולה ומתלכדת עם אידיאל כזה שצרור לא יידח ממנו, צרור לא יפול ארצה ולא יידח ממנו נידח. אז הכל צריך להתיישר. כל המעקשים, כל הקלקולים של העבר, ואז אין שנייה במציאות שהיא מיותרת. בין שהיא נראתה לנו לכתחילית, ובין שעכשיו היא נראית לנו דיעבדית. אבל משהו דיעבדית, מתוך חשבון התשובה והעבודה והכללה הכללית, היא צריכה להתכנס אל המטרה המקורית, האלוקית. וממילא כל הזמנים כלולים בזה, וממילא כל הדורות כלולים בזה. והדור והדור אמונתו. דור לדור, שבח מעשיך. כן? מתוך תשובה, כמובן, זה חשבון התשובה. כי הקלקולים משלמים על קלקולים. עצם זה שמגדירים אותם, אתה מבין? שעושים את הקלקולים, מגדירים אותם כמצוות. מעולם לא שמעתי על קלקול שעושים אותו ואומרים, אני עכשיו הולך לעשות קלקול. הולכים לעשות מצווה גדולה. ככה עושים את הקלקולים הגדולים באמת. חיוב, אידיאל, וציונות, וכולי, כל הדברים הגדולים, בשם הדברים הגדולים, אז עושים את הקלקולים הגדולים. אבל בסוף שבאים ואומרים, זה היה קלקול, אז זה תשובה. עושה אווירה ומתבייש בה, מוכלים לו. הכרה שזה לא, הכרה שזה לא, היא נובעת מתוך מה כן. ובחשבון המאוד כללי, אז מה שנעלם בפרטים מתגלה בסטטיסטיקה, תמיד אני נהג להגיד. הכלל, סך הכל, שם אתה לא יכול לשקם. עוקפים דורות, עוקפים תקופות, יובל. יובל זה עולם כזה שכבר יש לך פרספקטיבות, אתה לא יכול לחיות במבדים. גם חברה לא יכולה לחיות במבדים ביובל. היא כבר אחרי שהיא שילמה את זה... סביר שהיא שילמה את זה כבר קשות. בתקווה שהיא שילמה את זה קשות. כי אם לא שילמה קשות, בסוף היא תשלם, תשבות את שבתותיה כל ימי השמה. עד שכבר אין יובלים. אבל במצב בריא, עוד שיש יובלים, אז היובל הוא כבר מצב כזה ש... אפשר לעשות חשבון נפש תרבותי. הדברים בצורה טבעית הולכים מתבררים. אז כן, זה כולל תשובה, כולל לימוד, טעינו. טעינו, צריכים לתקן. ומתוך כך גם הקלקולים הופכים למה שאצלנו זה בדיעבד, הולך ומתגלגל, מתגלה בחשבון אלוקי, כתחילה. והרי אלוקים את כל אשר עשה טוב מאוד. טוב. האומה נותנת אות שהכשירה את עצמה בימי התגלות סגולתה הטבעית אל העליוניות הרוממה הזאת שכישרונה יוכל להגיע לה בהכרה הנשגבה של אלוהיות החיים. בהכרה מתעוררת שיש רוח חדשה מבשרת צבא רב, ועברתה שופר תרועה בחודש השביעי ועשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. אתם רואים? האומה נותנת אות שהכשיר את עצמה בימי התגלות סגולתה הטבעית, במחזורי השביעיות שלה, במחזורי השמיטות שלה. האומה נותנת אות במה שהיא תעביר שופר. זה האות. האומה נותנת אות בכל ארציכם. האומה נותנת אות שהכשירה את עצמה בימי התגלות סגולתה הטבעית אל העליוניות הרוממה הזאת, שכישרונה יוכל להגיע לה בהכרה הנשגבה של אלוהיות החיים. מוכשרת האומה, זה הסגולה שלה. מהי סגולת ישראל? אלוהיות החיים. מה משמעות המושג אלוהיות החיים? זה שהחיים הולכים ונשאבים לגדולת שלמות אינסוף. הולכים ומתעלים לאין קט. זוהי הכרתה האלוהית של האומה, זוהי סגולת נשמתה. כלומר, תכונת נשמתה לעלות מחי לחי לאין קץ. ואת זה היא נותנת אות בהעברת שופר. שופר, שפרו מעשיכם. העבירו שופר, להתעלות. לשמוע כל שופר, לשמוע את הכל שתובע את ההשתפרות. והכרה מתעוררת שיש רוח חדשה מבשרת צבא רב. משתפרים, מתעלים, מתקדמים. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי ועשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. יש כלל, אני חוזר עליו בכל מיני הזדמנויות, אולי כבר שמעתם אותו. כלל של הגרא, מאוד בסיסי, ביחס לכתוב בתורה. דע לך, כל מקום שנאמר בתורה לשון יחיד, פנייה אל היחיד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אומר הגר"א, זה פנייה אל האומה כולה כאיש אחד. כל מקום שנאמר בתורה לשון רבים, שם הפנייה היא אל היחידים. והיה אם שמרתי שמולי מצוותיי, זה אתם, היחידים. אבל שמה ישראל, היום הזה נהיית לעם, להשם אלוהיך. אין פה פרטים, יש פה ציבור. בציבור אין פרטים. כמו שבך, אני מדבר אליך, אין מולקולות. אני לא מדבר אל מכלול המולקולות שלך. אני מדבר אליך, אתה דבר אחד. אין פרטים. ומכל מקום, יש, זה בידי הסתכלות שיש פרטים. הסתכלו את הפסוק פה. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים. תעבירו שופר בכל ארציכם. קודם כל, אל העם כאישיות אחת. העברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים. אתה, ישראל, העבר שופר ביום הכיפורים. תעבירו שופר בכל ארציכם. כי זה הנקודה של היובל. איש אחד, כפי שהוא מתפרט אל כל ארציכם. תעבירו. כפי שהולך ונבנה מכל הפרטים. והשופר הוא בארץ. אבל הארץ היא ארציכם. כי הארץ זה אתה. וכיפר אדמתו עמו. אדמתו שהיא עמו. כך פירש רש"י. אתם תהיו ארץ חפץ. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה. היא חיי האומה. היא האישיות האחת של האומה. האישיות האחת של האומה, אז האומה היא הארץ, והארץ זה האומה. זה דבר אחד שאי אפשר להפריד בין. אי אפשר לחשוב עליו כחלקים שונים. זרם אלוקי אחד, החיות האלוקית. עם הארץ, ארץ העם. אבל אתם כפרטים תעבירו את השופר בכל ארציכם. כבר הזכרנו את זה שהלוך למעשה, כל יחיד תוקע בשופר. בית דין שתוקע בשופר, תכף נשמע את זה פה פעם נוספת. כי מתי העבדים משתחררים ביובל? בתקיעת שופר של בית דין. ומכל מקום מצווה לתקיעת שופר, אתם, כל אחד. תעבירו שופר, אבל זה השופר הכללי, היותר כללי. זה שופר הארץ. רוח אל עליון של הסליחה הכללית הפוגשת את כל יחיד בכל יום הכיפורים, נתעלה כאן בקדושת היובל לצביון כללי. בהתלבש האומה ברוח סליחה ותשובה ליישר את כל עיוותי העבר. זה צריך להיות ביום הכיפורים. יום הכיפורים, שוב, איך הרב ציוד הזה היה אומר תמיד? לא כתוב יום כיפור, אין דבר כזה יום כיפור. יש אולי יום האחת בשנה, אבל יום האחת בשנה הזה הוא כיפורים, יום הכיפורים. כיפורים, 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 מיליוני הכיפורים. כי כל עניין האורה שביום האורה של השם אורי בראש השנה, שהוא יום הראשון, הוא הולך ומתגלה פה בכל עושר כללותו ביום העשירי, בעשור. מצום העשור, שם מתגלה כל גווני נשמת האומה. זאת אומרת, כל גווני הפרטים, 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 הפרטים. היסוד הזה, זה הנקודה של יום כיפור. באמת, בכל מוצאי יום כיפור, אנחנו שוב תוקעים בשופר מעין, 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 נזכרים ביום הכיפור הגדול. עברת השופר בכל ארציכים. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכים. דומני שזה איכשהו המקור, איפה תקיעת שופר ביום כיפור? איפה כתוב? מי המציא את זה? פה. יום כיפור יש לנו ממשק עם רוח היובל. תעבירו שופר בכל ארציכם. אמנם יום כיפור הגדול זה היובל. היובל שם מופיע הכיפורים, 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 הכיפורים. ומה שמתנוצץ ביום כיפורים קטן, מופיע ביום הכיפורים השנתי. מתעלה כאן בקדושת היובל לצביון כללי, בהתלבש האומה ברוח סליחה ותשובה ליישר את כל עיוותי העבר. האומה מתקנת כאומה את עיוותי העבר, על ידי חשבונות התשובה של הפרטים, הפרטים והמשפחות והקהילות והאומה. החברה על כל צדדיה, היא כולה קרויה לתשובה. יחיד שעשה תשובה, ציבור, יחיד ששחטא ילך אצל, לראות תשובה ליחיד, ציבור ששחטא ילך אצל ישראל לראות תשובה לרבים. תשובה לרבים, תשובת הציבור, זה יובל. זה יובל. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מראש השנה עד יום כיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם. ולא משתעבדים לאדוניהם, אלא אוכלים ושותים וצמחים ועטרותיהם בראשיהם. כיוון שהגיע יום כיפורים, תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהם. יש פה את ההופעה הנשמתית, והנה היא חודרת ומשחררת מעיוותי העבר ושעיבודיהם, עד שמתבטא במארג הממשי, הקנייני. קנה אדון לעצמו, זה מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. גנב, נמכר בגניבתו, אחר כך עוד קונה אדון. עבד ליצריו, ומהמציאות הניחה הזאת, טוב, לא, אהבתי את אדוני. השעבודים הנוראים האלה, הם נמצאים בסתר נשמתו של כל אחד מאיתנו, שאנחנו קוראים שם במוצאי יום כיפורים, עם גמר הופעת, עם נעילת החתימה של הסליחה, לחדול מעושק ידינו. כי הגזל זה אותה בגידה בעניין הנשמתי העצמי. אדם לא מסופק בעצמו, לא, אין עניינו לגלות את עצמו, את מהותו. הוא עין רואה, לב חומד, בסוף יד נשלחת. אל לא חלקו, אל לא עניינו. אין לך כתרו גדול מזה. שהאידיאל הוא זר ומימוש החיים הוא זר, זה גזל. זה עושק ידינו. זה הנקודה האחרונה של החשבון הנפש, הראשונה לקטרוג, ראשונה לפרעון. כי יסוד הכל, לא לגזול. תהיה נאמן לעצמך ולא לשום משהו זר לך. זה לא שלך. החשבון הזה, זו החירות ואי ההשתעבדות. זו העצמאות האמיתית. מי שהוא חי בתוך עצמו, מי שהוא חי במקדשו הפנימי, חי בערכיו הוא, בנאמנות לצורתו הוא. התוכן הזה זה תוכן הסליחה. זו התשובה של יום הכיפורים. זו הטהרה של יום הכיפורים. להכיר את המציאות האוטונומית, העצמית, של היושרה הפנימית, כאשר עשאו האלוקים את האדם. התוכן הזה מתבטא, זאת אומרת, יש נשמות אומללות כאלה שזה כבר הגזלה הזאת, נטיית הגניבה הזאת מתגלמת בשפת הגוף, עד שנמכר בגניבתו. והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות, ואין קונה. והתמכרתם, לא ונמכרתם, והתמכרתם. אתם מוכרים את עצמכם, אין לכם עצמיות. אתם כולכם חיים בעיניים של הזר, כולכם חיים בערכים של הזר, במה שנכון אצל הזר. זה הכללה האחרונה, אחרונה, אלה דברי הברית. המילה האחרונה, באחרית הימים. ואחר כך, יבוא עליך כל הדברים האלה, הקללה והברכה. באחרית הימים, והשבות האלה לבביך. להפסיק להתמכר לעבדים ולשפחות. ואין קונה, אף אחד לא, זה לא עניין שמישהו יקנה אתכם. אין למי לקנות, לא רוצים לקנות אתכם. רק אתם רוצים למכור את עצמכם. מוכרים את עצמכם, אין קונה. הדרור העליון, החופש העליון, הוא לא להתמכר, להיות עצמאי, להיות אוטונומי, להיות אדון. אדון לעצמך. תהיה עצמאי חופשי. זה יסוד התורה. מתן תורה, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, והשביעי יצא לחופשי חינם. משפט ראשון, שמעת תורה, קודם כל חופש. והתוכן הזה שהוא האמת של יום הכיפורים הקטן, התוכן הזה הוא אינו אלא התנוצצות מהאמת הגדולה השורשית, שלא יום כיפורים הגדול. ושם זה מתגלה ליושרת המציאות כל כך עד שאין עבדים. אמנם אין הדרור הזה פורץ כהר פרצים. כי נמשך והולך הוא מן הקודש העליון. איננו יוצא בתור יויצא דופן מתוך המעגל החברתי המסודר. כי מתוכו ומעצמותו הוא נובע, מתוך סדר החיים של התקופות הקצרות, הקדומות, עד הגיעו לידי מידתו זו שהוא מתחיל להתרומם בפועל, בפעולה כישונה של האומה, בהתגלותה הבחירית, בתיקון העיוותים של העבר. אם ירדו היחידים מהאומה מדרגת החיים המלאים אור קודש בחופש, ויעשו לעבדים בשכחם את ערכם האצילי, ואוזן ששמע להר סיני כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, הנה באה שבת הכבוד האישי וחירותו. מתוך זרם חיים של קדושת עליון, השופע מהמקור היותר עליון, שממנו האומה יונקת את אור נשמתה, ודרור נקרא בארץ לכל יושביה. אני לא בטוח שאני מבין, זאת אומרת, לא בטוח שאני יודע את הפירוש, את כוונת הרב בדיוק, מתי שהוא אומר, אין הדרור הזה פורץ כהר פרצים, כי נמשך והולך הוא מן הקודש העליון. שתי הצעות פירושים יש לי פה, דומני שאחת יותר נכונה. מכל מקום אני רוצה להזכיר את הראשונה, שאני חושב שהיא פחות נכונה, אבל בהמשך למה שאני אומר פה עכשיו. אין הדרור הזה פורץ כהר פרצים, עשרה ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים. והגיעה השנה החדשה, שנת היובל. לכו הביתה. לא. יש פה סדר. עשרה ימים, הם כבר אינם עובדים אצל בעליהם העבדים, אלא הם יוצאים. לא היו עבדים נפטרים לבתיהם, ולא משתעבדים לאדוניהם. אוכלים, שותים, שמחים, חגיגות, ועטרותיהם בראשיהם. עטרה. ההגר"א, כזכור, אומר שישנם שני סודות במוסר, וביאור על משלי אומר את זה, זה מופיע הרבה פעמים, וכאן זה ידוע, הרב גם מזכיר את זה, בעקבות הגר"א. יש שני יסודות במוסר, וזה מה שנקרא אטרין ואחסנטין. אחסנטין, ירושה. עטרין, המעלה העצמית. צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. יש מה שיש לאדם בתור אחסנטין. אחסנטין זה מה שיש לך בגלל שאתה בן של. אתה יורש. בן של אבא שלך, אז יש נכסים מאבא שלך. חמישה דברים, האב זוכה לבנו. אבל יש אתרות, יש אתרה. אתרה זה לא בגלל שאתה יורש, לא, בוא נקדם תהליכים, לא סגולה כי עם בחירה. יש את הדברים שיש לאדם מעלות מצד תכונתו הגניאולוגית, המורשתית, מדור לדור. אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, זה דבר לא פשוט. אבל יש מעלות שהן נקנות כתוצאה מהמאמץ הבחירי, פשוט. עטרותיהן בראשיהן. העבדים, יש להם כבר עטרה. עטרה זה קניין עצמי. כי עבד אין לו עטרה. למלך יש עטרה. למי שהוא שולט יש עטרה. מי שהוא שולט... הוא המנחה, הוא המוביל, הוא המבטא את עצמיותו. מי שאדונים לו, אין עצמיות לו. אין עצמיות לו, אין כבוד עצמי לו. אין כבוד עצמי לו, הוא לא מלך, אין לו עטרה. החופש, הבחירה החופשית, היא הביטוי העצמי. עטרותיהם, עצמיות מתחילה להופיע, בראשיהם. אבל הם עדיין לא הולכים לבתיהם. כבר לא משתעבדים לאדוניהם, אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם, ושדות חוזרות לבעליהם. והנה הרב עכשיו יסביר את שני השלבים, עבדים ושדות. אבל מה שקראנו מקודם זה היה רק ביחס לעבדים. ופה אני מסיים את ההצעה של הפירוש הראשון. אין הדרור הזה פורץ כר פרצים, כי כמו שאמרנו, לאט, לאט, הנה הוא הולך ושורה, 10 ימים, לא התפרצות, יש פה סדר. ולמה הוא צריך לבוא בסדר? כי הוא בא מסוד הקודש העליון. הקודש העליון זה מה שדיברנו מקודם במילה הכל הזאת. המציאות המקורית, הקודש העליון זה מקוריות הכל. הנקודה שהכל מתרענן ממנה, זה הקודש. שתולים בבית השם, בחצות אלו נפריחו, עוד יניבו נסירה, דשנים ורעננים ממנו. בית השם, זה מקומו של הקדוש שבחור, זה הקודש, זה המקדש. זה הופעת הקודש. מה ששייך לקודש, רענן. הוא שייך אל המציאות של, לא של החיים, אלא של חיי החיים. חיי נשמות אוויר ארצך. החיים של הנשמות. אפשר להגיד, אני עכשיו רוצה לנגן את זה בפירוש הזה. לא שחיים שבאים מן הנשמות. לא, אלא חיים שהם חיים את הנשמות. אוויר ארצך. כי זו אדמת הקודש. על כל פנים, מאחר שהדרור הזה הוא בא מן הקודש העליון, הקודש העליון אין משהו שהוא לא כולל. כי הכל ברא לכבודו. והקודש העליון הוא כבודו העליון של הקדוש ברוך הוא. הופעת העצמיות האלוקית. התגלות העניין האלוקי המוחלט. זה הקודש העליון. על כן, הוא איננו יוצא דופן מתוך מעגל החברתי המסודר. הוא חלק מהתוכנית הכללית. אין משהו שהוא לא חלק מהקודש העליון. ובמסגרת זאת, החיים כמות שהם, הם שייכים, בזאת הם שייכים אל הקודש העליון. וסימן לדבר, הקדוש במסילת הישרים. גם הוא לא יוצא ממעגל החיים המסודר. הכל. הוא חוזר לטבע. הכל כמו שהיה בפשטות. רק במשמעות אחרת. כי לפני כן יש שלבי פרישה. אתה צריך להיות לא נורמלי. זהיר, זריד, נקי. זה הכל עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לא נורמלי. בניגוד לטבע. והטבע אומר לך, אל תהיה זהיר, זרום אותה, ואל תהיה זריז, לאט, תן לדברים להתגלגל. ונקי, זה סתם להתקומם כנגד הנטייה שלך. בפרוש, זה סתם להתאמר בטבע בצורה, וזה נהיה יותר ויותר רדיקלי. אנטי טבע, זהו האדם טוב. הקדוש הוא אדם טבעי. זה האנטי-טבע נקנה לו בתור טבע וכולל כל טבע. זה מה שבא מהקודש העליון. רק סימן כזה. כי העניין הזה איננו יוצא בתור יוצא דופן בתוך המעגל החברתי המסודר. כי מתוכו ומעצמותו הוא נובע. של המעגל החברתי המסודר, שהוא גם הוא חלק מתוך סדר החיים של התקופות הקצורות, הקדומות, עד הגיעו לידי מידתו זו, שהוא מתחיל להתרומם פעולת כישונה של האומה בהתגלותה הבחירית בתיקון העיוותים של העבר. עד כאן, הקפה א', הצעה לפירוש הראשון, אני חושב שהוא פחות טוב ממה שאני עומד להגיד. זאת אומרת, והקריטריון לא טוב, כי אני חושב, מה הרב התכוון שהוא כתב את זה פה? אז מה שאמרתי פה עכשיו, יש לי ספק אם הרב התכוון לזה. גם יש לי ספק על השני, אבל יותר נדמה לי מה שאני עכשיו עומד להגיד. כשהרב אומר, אין הדרור הזה פורץ, כי הר פרצים הוא לא עכשיו מדבר על ראש השנה ויום הכיפורים. שהוא אמר לפני כן. אלא על מה שהוא יגיד עכשיו. כל המשפט בהמשך הוא מסביר. מה זה איננו פורץ? איננו פורץ, זה כמו שאמרנו מקודם. לא, הנה. אמרו עלינו תקופות, שכחנו את העניין, אופס. הגיע היובל. לפתע הגיע היובל. איזה שנה גדולה, איזה שנה גדולה. לא, זה לא התפיסה. היובל, זה כמו שהסברנו מקודם, הוא לא פורץ. היובל הולך ומתרחש 50 שנה. כל סדרי החיים כולם בטוטליות שלהם, זה הופעת הקימה קימה. שיכול להיות שגולת הכותרת של הקימה קימה רבה והולכת, יש גם מתפרץ, אבל שום דבר לא חסר. אין הדרור הזה פורץ כער פרצים, כי נמשך והולך הוא מן הקודש העליון. בחלק, בפירוש השני, ההסבר של כי נמשך והולך מן הקודש העליון תואם לחצי, זאת אומרת לחלק הזה בפירוש הראשון. כל ההבדל בין פירוש הראשון לפירוש השני זה ביחס מה זה, למה אין הדרור פורץ כער פרצים? האם הוא מתכוון פה למה שהולך בין ראש השנה ליום כיפור וזה ככה מודרג? או שהוא מדבר באופן טוטלי על 50 השנה. אבל בשני הפירושים, הפירוש שאמרתי, כי זה לא יכול להתפרץ, כיוון שזה נובע מהקודש העליון, שכולל את הכל, את כל המדרגות, זה בשני הפירושים אותו דבר. כן, מי רצה לומר פה משהו? כן.
אני מבין שאר
נכון, נכון. למה אין הדרור פורץ? כי נמשך והולך הוא מן הקודש העליון, לכן הוא לא פורץ. הצעה אחרת יש לך? הבנתי. אין הדרור פורץ, כי אם, כאילו כתוב, כי אם נמשך והולך הוא מן הקודש העליון, איננו יוצא. אני מבין. בסדר, תראה. ההנגדה איננו יוצא בתור יויצא דופן וכולי. אז אני מסכים מה שאתה אומר. כל המחלוקת בינינו זה רק שאתה קורא את המילה כי, כאילו כתוב אחרי האם. מה שאני לא יכול לשלול את הצעתך מכל וכל. בסדר. סליחה? כן. כי הקודש העליון זה מקור החיים המוחלט של הכל. לפרוץ זה מתי שאתה צריך לצאת ממשהו. אבל כשאתה בא מהקודש העליון אתה לא יוצא כל מה שיש זה בתוך הקודש העליון. אז לאן אתה רץ? אתה שם, אתה מבין? אתה רוצה להגיע למקום, תתאמץ, קפוץ מהמקום שאתה נמצא, אבל כשאתה נמצא במקום, לאן לך, לאן אתה קופץ? מה יש לקפוץ? כן. כן? הכל אותו עניין? אל תשתעבד. שום ערך, שום דבר. אפילו לא לאידיאל. זה לא. עבדים זה לא סדר תקין של החברה. סליחה? כן. זה מצב לא בסדר. המצב האידיאלי שלא יהיה מצב שאתה צריך לתת עונש. למה עונש? לא טוב. קלקול. זה שהגענו למצב של עבדים, קודם לו קלקול, מכל בחינה שהיא. לא. עבדים זה בבחינת חטא, ונדרים זה בבחינת תשובת הצדיקים מקטנות. אז הצד השווה בין שניהם שזה תשובה. התשובה משחררת משיבוד לקלקולים ומידות רעות, בחינת עבדים, והתשובה, תשובת הצדיקים, שטובעת את ההתעלות האינסופית, העלאת הדברים הקטנים לגדלות, שזה עבודה מתמדת, לא תלויה בקלקול. יש קלקול, ודאי, צריך לתקן אותו מהם. שבת שלום.